אני רוצה להגיד ככה, אתה אמרת לי אחי, תצפה ללא צפוי, נכון? תצפה את הלא צפוי. עכשיו, מצד שני, הוא בשלטון כבר זיליארד שנה, אז איפה אפשר לצפות ללא צפוי אם הכל מרגיש קצת צפוי, אתה מבין?
יפה, טענה מאוד יפה. לדוגמה, שים לב, תשובה, לי, תשובה מיידית ומדויקת, שתעזור להרבה אנשים להבין את הרבה מהבעיה עם הביביזם. לדוגמה, אחד מהתכונות המרכזיות של הביביזם, זה שהוא מוכר לך את, את הטענה ששינוי לא אפשרי. אחד מהתכונות האינהרנטיות של הביביזם, היא ש- the unexpected will never happen. בגלל זה השביעי לאוקטובר כל כך מזעזע. כי הביביזם אומר לך המון שנים, שהמציאות היא תקועה, שום דבר לא יכול להשתנות, לכן אתה גם תקוע עם ביבי, זאת אומרת, אין התכנות שיש משהו אחר, כמו שאין התכנות שיסיימו את כביש 6, כמו שאין התכנות שיסיימו את הרכבת הקלה, זאת אומרת, הכל תקוע.
לא סיימו את כביש 6?
לא, עד הסוף, כן, זאת אומרת, זה שם, אבל המון
שנים... Next thing you know, אני ואתה הכי בערד.
דרך אגב, יש משהו נורא יפה, שים לב בהיסטוריה, וואו, זה הכי פיבט לא קשור, אבל הרבה מהפרויקטים הגדולים שהליכוד כן הצליח לעשות, בהרבה מובנים קוראים על אפו וחמתו של ביבי. זאת אומרת, כביש 6 לימים באמת מצליח, וגם רכבת כל מיני פרויקטים רחבים, 4-3-1, נגיד, הרבה מהפרויקטים של התשתיות שישראל קץ היה מעורב בהם, יש הרבה דוגמאות לזה, מצליחים על אפו
וחמתו. ישראל קץ כנוטוריוס ב-IG.
אתה לא תתחיל עם אותי עם הנוטוריוס ביג'י, כי אתה יודע שזה הסופט ספוט שלי. ואחד מהתכונות שהביביזם אומר זה ששינוי לא אפשרי, ושהכל תקוע כל הזמן. בדיוק בשביל לייצר את המצב שבו לא תוכל לדמיין מציאות בלי ביבי. זאת אומרת, במובן הזה, הטענה הכי מצחיקה בעיניי, והכי מפחידה בעיניי של ביבי שהתקבע בציבור, זה שאין מישהו אחר שיכול לעשות את זה. כשזה עבודה שבי דפינישן, מי שאמור לעשות אותה, הוא מי שלא עשה אותה לעולם. אתה מבין? התפקיד ראש ממשלה, מי שאמור לייאש אותו, הוא בן אדם חסר ניסיון בלהיות ראש ממשלה. זה הגדרת התפקיד של ראש ממשלה, אופפו אובמה, זאת אומרת, אובמה הבין את זה, אובמה אחד מהנקודות הכי חזקות, גם קלינטון. זאת אומרת, הרעיון של תקווה הוא בדיוק זה, הוא מישהו שעושה את זה אחרת. למה? כי זה לא תפקיד שבנוי על ניסיון, זה תפקיד שבנוי על חזון ועל שינוי, נכון? וזה שביבי שכנע את כולנו, זה תפקיד שאמור להיות בנוי על ניסיון, ואיכשהו הוא qualified לעשות זה כי הוא עושה את זה הרבה זמן, ולא ההפך, כן? הייתי טוען שמי שראש ממשלה הרבה זמן, הוא בעצם הבן אדם שהכי פחות אמור להיות ראש ממשלה, כי הוא הכי פחות, זאת אומרת, הוא הכי מנוסה בזה, בתפקיד שאמור להיות דווקא פרש וחדש, ותדמיין את זה אחרת. זה בדיוק העניין. ביבי והביביזם מוכר לך שה-unexpected, מצד שני, the unexpected does happen. לדוגמה, ביבי היה לו ראש ממשלה, לרגע, חמאס לא באמת רצה לא להרוג אותנו, כמו שביבי חשב, זאת אומרת, המצב בעזה לא יציב, בשונה ממה שאמרו לך, בכלל, הסכסוך שאתה חי בתוכו, הוא לא יציב, וצריך שינוי, ובמובן הזה, אני חושב שמי ש... כישראלים אחרי השביעי לאוקטובר, ברור לגמרי שה-change is coming. עכשיו, השאלה זה כמה מהר זה יכול לקרות, וכמה אנחנו כישראלים, איבדנו תפיסה למה היא בכלל שינוי. עכשיו, למה אני אוהב את אריק שרון? למה אריק שרון הוא המנהיג האהוב עליי? א', יש את זה הסבר פרגמטי, שאני חושב שאריק שרון הוא הבנם שהבין את הפוליטיקה פוסט אוסלו הכי טוב, זאת אומרת, הוא בעצם מבין דבר שהוא תובנה סופר משמעותית, שאף אחד חוץ מ... זאת אומרת, אריק שרון גילה את המרכז הישראלי. זאת אומרת, ביבי עד היום אומר לך מה? שמאל ימין, נכון? ביבי עד היום, זה עובד, המשפחות החטופים הם עכשיו שמאל, נכון? זאת אומרת, זה מדהים, ביבי מושקע בתפיסה בינארית של המציאות הישראלית, שהוא יודע שהיא לא נכונה, ואריק שרון הבין שזה לא נכון, שיש מרכז. יש מרכז של 25 מנדטים, אמיתי, שנקרא קדימה, או המחנה הממלכתי, לא משנה, זאת אומרת, הוא הבין את הדבר הזה, אנחנו רואים את הגושים האלה, זאת אומרת, זה עומד כבר כגוש יציב די הרבה זמן, לפעמים קוראים לו מרכז ימין כשזה גל, לא משנה, אבל זה, לפעמים קוראים לזה מרכז שמאל שזה לפיד, יש בציבור הישראלי מרכז, הוא מאוד גדול, והוא בעצם האיום הכי גדול על ביבי, ולכן ביבי מושקע כוח בשמאל ימין הזה, אבל אין בישראל בעצם שמאל ימין, זאת אומרת, יש מעט מאוד שמאלנים, יש כמות מכובדת של ימנים, ויש המון אנשי מרכז שנעים לשמאל מרכז וימין מרכז. לכן יאיר לפיד וליכוד, או גנץ וליכוד מחזיקים, כי הם מפלגות מרכז ימין או מרכז שמאל. והגוש האמצעי הזה הוא בעצם 60 מנדטים, כן? זאת אומרת, זה בעצם הליבה של המציאות הישראלית. וביבי כל הזמן הפוליטיקה שלו נע בין לייצר שלטון מרכז לבין לייצר שלטון ימני. וברגע שהוא מבין שאין יותר שלטון מרכז to be had, אז הוא שובר חזק ימינה, כי זה האלטרנטיבה היחידה. אבל המציאות הישראלית האמיתית, המנהיג שעם ישראל בעצם היה רוצה הוא אריק שרון. זאת אומרת, בן אדם שהוא גנרל, שהוא קילר, אבל מבין שהרג זה לא לוק יפה, ושצריך לחשוב באופן אחר, ובאופן פרואקטיבי. אריק שרון הוא דמות שגם ישראלים אוהבים, כי הוא רצה שלום, הדמות של אריק שרון, כראש ממשלה וסבא לחמוד, מתקבלת ועובדת, למרות שהוא קילר פסיכופת מהאיטיז, בגלל שהוא בעצם אומר לך, אני בעד שלום, או בעד two states, או בעד סיום הסכסוך, או בעד ניהול הסכסוך, מטעמים אינטרסנטיים, כן? זאת אומרת, לא מעניין אותי זכויות אדם. זאת אומרת, אני, התחביב שלי בגדול, בסיקסיס, בסמתי, זה היה להרוג ערבים. פשוט עכשיו אני מבין שצריך לעשות משהו אחר. ואריק שרון במובן הזה הוא הבן אדם שהשפיע הכי הרבה על תולדות הסכסוך, פוסט אוסלו. כי בעצם השמאל הישראלי נתקע ב-1993, אנחנו בעד שתי מדינות, שתי עמים, אנחנו כועסים עד היום על ביבי שהוא הרג את רבין ואין שלום. ואריק שרון יוצר מציאות פוליטית חדשה בעזרת שתי פעולות מאוד שנויות במחלוקת. אחד מאוד ימנית, לכאורה, והשנייה מאוד שמאלנית, לכאורה, אבל הם בעצם מין, אפשר לחשוב עליהם דרך בשפה אחרת. אחד היא ההתנתקות, היציאה מהשטחים בעזה, מפנה את כל ההתנחלויות, ובעצם בונה את המצור על עזה. בעצם שובר את הרעיון, שהוא היה אחד מההוגים שלו, שמתנחלים עוזרים לביטחון הישראלי. על פניו מאוד שמאלני. מצד שני, אריק שרון עושה עוד משהו, בטורף, זה גדר ההפרדה. אני ואתה, בעיקר אתה, כבן אזור השרון, גדלים מאוד קרובים, חיים מאוד קרוב לשטחים. זאת אומרת, יש בעצם, זאת אומרת, ערבים שאין להם זכויות, שאנחנו כובשים אותם, וכשאני מגיע לישראל בשנת 2000, יש תופעה שנקראת פיגועים, אולי אתה זוכר את זה, האנשים האלה מסתבר שהם מאוד כועסים על זה שאנחנו מדכים אותם, והם עושים פיגועים, והדבר הזה בגדול נגמר באיזשהו שלב, אני לא יודע, זוכר באיזשהו כזה, 3, 4, 5, זה פשוט הפסיק. עכשיו, זה לא הפסיק כי הם אוהבים אותך. זה הפסיק כי אריק שרון בנה גדר ענקית שנקראת גדר ההפרדה. עכשיו, באותו זמן שהדבר הזה נבנה, בזמן ימי התיכון שלנו, זה היה הדבר הכי שנוי במחלוקת בעולם בערך. למה? כי זה נתפס כניסיון ישראלי לקבוע גבול עם המדינה הפלסטינית שתקום, שהוא לא הקו הירוק. זאת אומרת, כל העולם, וגם בישראל, גם אני כשמאלני זוכר, אריק שרון, הוא לא בונה את גדר ההפרדה על הקו הירוק. זה לא גבולות 67, הוא הורס את ה-two-state solution. עכשיו, זה נכון, בהרבה מובנים, אבל זה בדיוק קורה למקום הזה של המרכז הפוליטי ומה התפיסה. אריק שרון בעצם רצה two-state solution פרגמטי, כי הוא הבין, אם לא נגיע לסיום הסכסוך, השביעי לאוקטובר יקרה, במובן מסוים. ולכן הוא עשה שתי פעולות מאוד מוזרות, אחת כאילו מאוד שמאלית, אחת כאילו מאוד ימנית. אחת זה לפנות את עזה, והשנייה זה לבנות גדר ההפרדה. אבל בעצם היא אותו פעולה, שהיא לסמן את הגבולות דה פקטו של ישראל, שיהיו הגבולות היציבים של ישראל. עכשיו, בגדה הוא באמת היה חזיר. אריק אהב לגנוב אדמה, כמעט כמו שהוא אהב להרוג ערבים. והוא באמת בנה את הגדר הזאת בהתאם לאיפה שיש יהודים, ולכן מלא פלסטינים נדפקו מזה. מה זה מלא? מלא. מה שאני ואתה תופסים כהכיבוש, הרבה מהמחסומים האלה שאתה עומד בהם, בדיוק ברגע הזה. אבל מה מדהים בארץ, בגלל זה אני אוהב אותו, למרות שהוא באמת פושע מלחמה, רוצח ילדים, רוצח אנשים, פושע מלחמה במובן העמוק והאמיתי של המילה. זאת אומרת, גם לא דיברנו על העבר הביטחוני שלו ואפשר, כי זה גם מרתק.
סברו ושתיר, next thing you know.
אז כן, אבל יותר מזה, כל הרקע לסבא ולשתילה, זאת אומרת, למה ישראל בכלל נמצאת בסבא ולשתילה? למה ישראל, למה חיילי צהל נמצאים בבירות? איך הדבר הזה קורה? למה אבא שלי מגיע לבירות ב-81? למה? שניים, למה? למה יש את ולצים בשיר? כי אריק שרון החליט על דעת עצמו שהוא הולך לכבוש את כל לבנון. ואז הוא בא לבגין, ואתה יודע מה הוא אמר לו? לא את זה! הוא אמר לו, תקשיב, נפל לי המפתחות 20 מטר לתוך לבנון, זה בסדר שאני יוציא ג'יפ קטן, להיכנס לתוך לבנון ורק להחזיר את המפתחות שלי, ובגין אמר לו, בסדר, אבל תיזהר. ואז מסתבר שאריק שרון חזר לצבא, ואמר להם, תקשיבו, דיברתי עם בגין, הוא אישר לנו מלחמה עם לבנון, אז תרימו את כל הטנקים, תרימו את כל המטוסים, we're going to Beirut, bitches, ככה, 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 זה דבר מדהים. זאת אומרת, אריק פשוט המציא את המלחמה, פשוט הוביל מלחמה על דעת עצמו, כבש את כל לבנון, את כל דרום לבנון. וישראל ניהלה כיבוש של 20 שנה על החלטה שהוא קיבל על דעת עצמו בניגוד לעמדת ראש הממשלה, בגדול, אני כמובן לא מדייק פה, אבל בגדול, זאת אומרת, בגין בשום שלב לא אומר, זה רעיון פצצה שניכנס במשך 20 שנה ללבנון, וזה יהיה האירוע. אבל אריק שרון, מה אני אוהב בו? זה בדיוק המקום הפרומטאי הזה. הוא פרומטאוס, הוא האל האחרון שישראל ידע. זאת אומרת, he's the last of our gods, כאילו הוא דמות מיתית, שהחזון שלה וההתנהגות שלה לא מוסברת על ידי שמאל ימין טיפשי שביבי מושקע בו. הוא בא לקבוע עובדות בשטח במובן הכי אולד סקול של המילה. זאת אומרת, הוא פרומטאוס. וכמו פרומטאוס, זה כמובן מחייב המון הרס ורצח, ובמובן הזה אריק הוא איש מזעזע, אבל הוא האיש האחרון שבמובן הזה מסוים בעיניי. יש לו גם חזון אמיתי למדינה, ואישהו שבאמת מושקע באופן אמיתי בסיום הסכסוך ובשמירה על האינטרסים של ישראל, במקביל לזה שהוא בן אדם מזעזע. רק אני אגיד שאני גם מת על אריק שרון, כי הוא היה בן אדם קוראה, כדמות, וזהו.
היה פתח, אחי? 10 דקות עברו, אתה בטוח היה פתח?
אה, אולי לא.
מרגיש לי שלא היה. היי, אתם מאזינים להיסטוריה אינטלקטואלית גסה. לי קוראים דור קומט ואני עורך את הפודקאסט הזה. עומר בן יעקב הוא הדובר, אריק אחי, רצח אחי, מצד שני שמאל, מצד שני ימין, מצד שני הסבא הטוב, מחזיק איזה עגל רך.
ברור.
מתרוצץ שם בערים, איפה הוא גם?
די, נו.
בכל אופן, אני נורא נהנה להקשיב לו.
אריק שרון גר בחוות השקמים. חוות השקמים היא כמובן בעוטף עזה. היא לא רק בעוטף עזה, היא בין קיבוץ דורות לבין, אוש, אני לא זוכר, בין ברוכה, בין קיבוץ דורות לקיבוץ רוחמה, במשהו להערכתי, הפינה הכי יפה של מערב הנגב, זאת אומרת, יפה שם ברמה שזה פאקינג הולנד. עכשיו, בוא נשאל אותך שאלה. איפה
קיבוץ דורות, איך השום שלהם?
בסדר, בוא נשאל אותך, איפה החווה של המשפחה שלך? למשפחה שלך אין חווה? שנייה, בישראל בעצם יש קיבוצים, מושבים, עיירות פיתוח, ערים. מה זה חווה? למי יש חווה? שאלה מעניינת. באמת, אריק שרון היה חלק מיחידה, הקים יחידה בשם 101. דיברנו עליה קצת בעבר, זה יחידה מאוד מעניינת, שבו, איך מאיר דגן סיכם את זה יפה, היה קבוצת אנשים שהקפידו לעשות ההבחנה בין הערבי לבין הראש שלו, אוקיי? זה בעצם היה יחידת חיסול ונקמה שאריק שרון הקים, הקים ממש בתוך האוניברסיטה העברית, סיפור מדהים, הוא בא למשה דיין ואמר לו, תשמע, קלטתי שהצבא שלנו, הוא קצת, יש לו תרבות בריטית, היה לי רעיון להקים יחידה כזה, וייב ערבי, הוא אמר לו, מה זאת אומרת? כאילו, כמעט נתן לו פיץ' כזה פאודה, הוא אמר, אנחנו נהיה ערבים ופשוט נהרוג את הערבים. הוא אמר, מה יהיה התורת לחימה של היחידה הזאת? הוא אמר, זה לא יהיה תורת לחימה. אנחנו נהרוג ערבים, ונעשה להם טרור. ומשה דיין, שגם לא, מה שאמר, התחבר לרעיון מאוד, וישאר לאריק לעשות את זה, זה לימים נהיה 101. יש משם כל מיני דמויות, מי שרוצה, ממליץ מאוד לקרוא על מאיר הר ציון, בן אדם, סיפור, איש מוטרף בזכות עצמו, נראה לי הוא כאילו נפל בשבי לראשונה בחיים בגיל 9, ואז ברח מהשבי לבד בגיל 9, סיפורים מטורפים, כולם שם היו פסיכופטים, קושי רמון איכשהו קשור לדבר הזה, גם הוא היה בשוליים של החבורה הזאת, לא משנה, בגלל זה הוא קורא לפונדק שלו 101, בסדר, לא משנה.
אני חושב שזה 101 קילומטר מאלה.
גם, אבל יש שם איזה רפא, יש שם זה קשור גם לזה.
שני ראשים, אחי, של תנין.
ובעצם כל ה-Inglorious Bastards של אריק שרון, אחי, כל המאה, הרבה מהאנשים, בעצם מקבלים חוות, אחי. זה בדיוק העניין, they're the kings, הם אלוהי הארץ, אתה מבין מה אני אומר? אריק שרון, פשוט, תשמע, אני לא יודע מה הפרטים של הסיפור הזה, אבל אני לא מבין איך יש לו את החווה הזאת, כן? זאת אומרת, זה פשוט, הוא השתלט באמת על כמה דונמים הכי יפים במדינת ישראל. זאת אומרת, הפינה שם היא מדהימה, גם אשתו קבורה שם, הרי. זה מקום מדהים. עכשיו, הוא הרי משם מנהל את הפיבט שלו, מלהיות גנרל שיש חשד שהוא לא יכול לטוס לחול, כי יש, באמת, הוא אפשר את הטבח בסבא ושתילה, ואפילו בישראל, הוא בן אדם שלא יכול לשרת כשר ביטחון, לא יכול להיות, זאת אומרת, בעצם נאסר עליו באופן חוקי לשמש בתפקידים, בתפקיד מסוים, בגלל ההתנהלות שלו במלחמת לבנון. ומשם, במה שנקרא פורום החווה, הוא בעצם בורא את עצמו מחדש כסבאלה, ובאמת יש שם כל הפריימים הנורא מוכרים
של איזה עגל רך מתרוצץ ואחו, אחי.
הוא באמת היה איש גאון, כי הוא בשונה, זאת אומרת, בדומה לביבי, הוא גם ידע לקרוא תקשורת ברמה שהיא באמת, באמת אינסיין, כאילו, העבודה שלו עם יורם אדלר, ובכלל, זאת אומרת, גם הראשון עשה מהפכה בשפה הפרסומית הישראלית, בשפה הפוליטית בישראל, אבל אריק, תשמע, זה אינסוף סיפורים, אתה יודע שהוא נשוי לכאילו, אתה יודע מי זאת אשתו?
לא.
די, נו. אחותו של אשתו הראשונה.
אחותה, די, נו.
ייבום, אחי? הוא ייבם? בם! אחי, עזוב, יש לו ילד שמת כי הוא ירה בעצמו, עזוב, זה סיפורים שהיא קבורה בחווה, עזוב, יש שם סיפורים שאתה לא, הוא דמות מיתית, עכשיו, כמו כל דמות מיתית, היא מעבר לטוב ולרע, אריק הוא פושע מלחמה מזעזע, אבל הוא גם דמות קורה, אתה מבין? זה קצת לא קלינטון, זאת אומרת, זהו, אז זה אריק הוא אהוב עליי, וזה ההסבר, ויאללה, פאק זה שיט. מי הפוליטיקאי אהוב עליך? הישראלי. אם תגיד רבין, אני באמת יקום וילך. ואם אתה תגיד לפיד, אנחנו נסיים את הקשר.
אני לא יודע אם...
מישהו, זה יכול להיות אפילו משהו, זה יכול להיות מירי רגב, כן?
אני לא יודע...
כדמות אפילו.
אני מנסה לחשוב אם יש מישהו שכאילו...
מיקי רוזנטל, לא יודע, אולי...
אני יכול להגיד לך דמויות טלוויזיה שאני אוהב, ואז אתה תגיד לי, אולי זה דומה ל...
אין בעיה, כי הרבה דמויות טלוויזיה נהיו פוליטיקאים בשנים האחרונות, הראשון ביניהם כמובן,
אני...
יאיר לפיד, אבל גם זלינסקי, אחי ראש ממשלת
אוקראינה, הוא פוליטיקאי. אני מאוד אוהב את דמות הבוס הוולגרי, אני יכול לתת שלוש דוגמאות, מי שראה מדמן, אז הבוס של דון, שהוא כאילו מין...
הסילבר פוקס הזה?
כן, שהוא כאילו, הוא נהנתן, הוא זורק הערות, כאילו זה, ברור שהוא בא לה פיור פאן, כאילו, הוא במקרה בעמדה הזאת.
כן, הוא לא מאמין כמה הצליח להם, הוא פשוט there for the ride, זה הכל משחק והוא נהנה.
וכאילו גגים אינסופיים, דמות נוספת היא ארי גולד מהפמליה, שהוא כאילו מין הבוס ה...
פוס, פוס, ארי גולד, זה בן אדם אמיתי. שאם אני זוכר נכון נקרא ארי אמנואל, שהוא סוכן, סוכן מאוד מפורסם בזה, שאח שלו הוא רם אמנואל, הלא הוא הרלש של ברק אובמה. זאת אומרת, הבן אדם שבעצם הוא הנאמבר 2 או נאמבר 3 של אובמה, זאת אומרת, המפקד שלו, אתה מבין? מי שמנהל את האופרציה שנקראת אובמה, שכאילו הנאמבר 2 או נאמבר 3 שלו, כאילו הראש, מה זה להיות צ'יף אוף סטאף, כאילו הראש לשכה של בן אדם כמו אובמה, אתה מנהל כאילו את העולם. זה רם פאקינג אמנואל, אח של אותו זה, הם הרי היהודים עם הישראלים או משהו, עם חצי ישראלים. הדמות הזאת של ארי גולד מבוססת על בן אדם אמיתי לגמרי, שהוא באמת היה הסוכן של מרק וולברג, כי הרי הפמליה זה גם, זאת אומרת, זה סדרה שמבוססת על מרק וולברג.
אז למי שהמאזינים לא יודע או לא הבין, זה דוד שהוא כאילו אקסטרימלי בוטה, ואתה יודע, אולי זה גם הסיבה שקצת כל כך נדלקתי עליך ששמעתי את ה...
כן, אני גם קצת בעולמות האלה. אני לא זאת...
שאתה תגיד את הדבר הכי אינטנס בחדר, ועם זאת זה כאילו...
כמו שאנשים לא מאמינים לי שאני מקלל ככה גם במציאות. אנשים לא מאמינים לי שאני יושב, אני גם יושב אפילו בהרצאות שלי, אני במובן הזה חושב כל מה שזה באמת יהיה בעיה. זאת אומרת, אני בן אדם שמדבר עם המון המון כללות, ואני גם יושב, אפילו אני יכול לשבת בסיטואציה של כאילו מין, שזה באמת כבר inappropriate, כן?
אופציה שלישית, דמות שלישית, זה מי שראה את הסדרה לאב. סדרה קיצ'ית וחמודה, וכזה ממתק של כזה...
בוטן מתוק בקרקס?
העשור הקודם, אחי.
למה יש
להקה? שנקרא הטנס, אחי.
למה יש להקה שנקרא בוטן מתוק בקרקס? איך אתם חושבים, זה נראה להם תקין?
לא, בבחור קוראים לזה גדי משהו. יש להם שיר אחד, אחי.
שהוא זוועה.
ופעם אחת ראיתי אותו ב...
כל מה שנשאר, זה בכלל.
תסלח לי אלוהים, אבל...
איך אתה כותב שיר כזה?
בצבא הייתי באיזה ערב מחווה לבוב מרלי בברבי.
בוב שברלי?
והוא עלה לשם ונתן ביצוע.
בוא נעצור את זה.
אחי, הוא עכשיו מקשיב לנו.
תחזור למה שאתה אוהב, בסדר, אוקיי, נו.
אז לה וזה, העשור הקודם, שאגב, אני לא דיברנו על זה, אבל איזה גג שלי, של היה כאילו, אתה יודע, אומרים 90s, אומרים 80s, אומרים 70s, האם יש לך איך לקרוא לעשור הקודם? מה, כאילו 10 זה כאילו 10 ו-S צ'ופצ'יק?
אודיז נקרא.
מה, העשור הקודם?
אז כאילו...
2010 עד 2020, איך קוראים לו? איך קוראים לעשור?
יש לזה מונח.
אני קורא לזה 10, אחי.
יכול להיות שזה נקרא, יש לזה שם דרך, זאת אומרת, הסדירו את זה, זה לא נכון.
הסדירו את זה, אחי, כמו שהסדירו את הגדה, אחי.
אחי, לא הסדירו את הגדה.
כמו שאריק לא הסדיר בקטע פרגמטי. שנייה, איפה היינו? אז הוא העוזר במאי, יש את העוזר במאי, כאילו מסלמים סדרה, ויש את העוזר במאי, עכשיו העוזר במאי הוא ביץ',
כן.
יש משהו בדמויות הכאילו קרוא, אולי, אתה יודע מה? איבט אחי, אני קצת אוהב את איבט.
בטח, איבט יפה, איבט ליברמן הוא דמות בום, ענקית, אחי. בום.
בום הגענו לזה. הוא דמות
ענקית הפוליטיקה הישראלית. למה? אני אתן לך כמה דוגמאות יפות לזה.
אוקיי.
א' כל, הפוליטיקה הישראלית היא בגדול אחד מהמערכות הפוליטיות בעיניי הווישס בעולם. זאת אומרת, שים לב לדוגמה כמה אס-הולס עשירים ניסו להיכנס למשחק ולא הצליחו. גיא דמה, קרל מרגלית, מלא filthy rich people, חוץ מבנט, אף מיליונר לא הצליח לחדור לפוליטיקה הישראלית, באמת עם הצלחה לאורך זמן, כי אבישי, כל מיני אנשים, כי הם היו מפונקים אליה, והפוליטיקה הישראלית היא vicious. ליברמן, כמו אריה דרי, שהוא הנאמבר 2 שלי, האהוב בפוליטיקה הישראלית. באמת.
אני מת לשמוע הכל, אחי.
אנחנו נעשה פרק על אריה דרי, אם אתה רוצה.
הוא זכאי?
לא, הוא לא זכאי בצורה, הוא אדם מושחת בצורה בדרגלה, הוא פשוט גון. במובן האמיתי והבסיסי.
אני מת לשמוע הכל, אחי.
אנחנו נגיע לה. אתה יודע מה סבבה, תן לי לעשות איבט ואת נעשה דרי. איבט הוא דמות מדהימה, אלף כל תשמע, תראה כמה שנים הוא כבר איתנו. דבר שני, אי אפשר לא to respect את הארק. כאילו, הוא באמת, הוא באונסר מבלרוס. ברצינות, כאילו, תשמע, זה ענק. הוא באמת בן אדם שאם הגורל היה, כאילו, זה כמו הסיפורים הניצולי שואה, כאילו, הוא היה אמור למות בצד של איזה שדה. אתה מבין? זאת אומרת, הוא היה אמור לעבוד בסטריפ קלאב, באודסה, ולאכול דקירה בעין מבקבוק שבור בגיל 40. זה הגורל. או למות ממחלה שקשורה לאלכוהוליזם בגיל 50. כן. זה היה מה שהגורל צבא. והוא אחד מהדמויות המרתקות פוליטיות בישראל, במובן הזה הוא כן מזכיר לי קצת, בדיוק מה שדרקת על אנגליה, כאילו קצת תומס שלבי, הוא גם מבין שזה משחק, הוא בדיוק הבוס הזה. הוא כאילו, he's in it for the ride, הוא הבן אדם חוץ מביבי, הבן אדם שהכי מבין את הפוליטיקה הישראלית, אני מרגיש שכאילו, כל הפוליטיקה הישראלית בסחרחורת סביב ביבי, וכאילו, ליברמן יושב ומסתכל לביבי בעיניים ומחייך. כאילו הוא היחיד שרואה את ביבי עירום, הוא היחיד שמבין, בגלל זה, אם מסתכלים על ההתנהלות הפוליטית שלו, היא בגדול גאונית, הוא לא פוליטיקאי כזה, זאת אומרת, הוא לא בן אדם כוח פופולרי, הוא לא מצליח, הסיבה כזה שהוא מצליח לשרוד בפוליטיקה הישראלית, זה כי בדומה לביבי הוא מבין פוליטיקה ברמה מדהימה, והוא מבין דבר ש... אף אחד לא, חוץ מביבי לא מבין, וזה שיש דבר אחד שחשוב בכנסת, בפוליטיקה הישראלית, והיא הקואליציה. זאת אומרת, הוא מבין שאין, אין, לא משנה מה אתה אומר, אתה יכול להגיד, תקשיב, אני מפלגה חרדית, רוסית, חילונית, זה לא משנה, בסוף יש מספר, אוקיי? כמה כיסאות יש לך? ראשון שמגיע ל-61, יכול להרוג את ה-59 אחרים. זה הכל. ולכן הוא מבין את המשחק הזה, והוא הראשון פשוט לא לשבת עם ביבי בקואליציה. כולם שוכחים את זה. הוא דפק את ביבי, הוא גרם, הוא דפק כבר, אני חושב שזה כבר 7-8 פעמים, הוא עושה ביבי מסע, ובסוף לא נכנס אותו לקואליציה, כי ביבי אומר, זה קואליציה ימין, צריך ימין, ואז הוא אומר, לא, לא, אני לא רוצה להיות איתך, ואז שואלים אותו, למה? הוא אומר, כי ביבי שקרן, הוא ענק, הוא במובן הוא כל דופק מובי, עכשיו המפלגה שלו היא מפלגה מרתקת, כי א' כל מפלגה, אני מאוד אוהב את הווייב המרקסיסטי, זאת אומרת, היא מפלגה שמייצגת אוכלוסייה באופן חד-חד ערכי, יש בישראל עלייה ממדינות ברית המועצות לשעבר, יש להם אופי פוליטי, הם ימנים מבחינה ביטחונית ולאומית, וכלכלית, ושמאלנים מבחינה תרבותית, בהרבה מובנים. מה הכוונה? אחד מהנושאים שהכי מעסיקים את רוסים בישראל, או יוצאי ברית המועצות וזה, זה נושא של דת ומדינה. נושא שלא מעניין אותי ואותך, אבל הוא נושא ליבה של שמאלנות, בעיניי, נושא ליבה אזרחי. הם רוצים שהמדינה תהיה מופרדת בין דת ומדינה. למה? כי הרבה מהם לא עונים על הגדרה של יהדות. זאת אומרת, הם משלמים מחיר גדול על השאלה של מי יהודי ומי לא יהודי, ועושים להם המון אפליה בעלייה, כי העלייה בישראל, סתם, זה יעניין אותך. כל בעלם יכול לעלות ישראל אם הוא יהודי לפי איזה הגדרה, לא לפי ההגדרה הלכתית, לפי ההגדרה של הנאצים. זאת אומרת, אתה יכול...
עם אמא שלך.
סבא! אתה צריך סבא, סבא אחד יהודי, יש לך סבא זכר אחד יהודי, אתה יכול לעלות לישראל מתוקף חוק השבות ולקבל אזרחות יהודית. מאות, אבל אף בעלם לא יכיר בך כיהודי, והם גילו את הפער הזה, את הפער בין חוק השבות לבין שוויון זכויות, לדוגמה, הם לא יכולים להתחתן, לדוגמה. הם אומרים, אתה מבין, כל מיני דברים. המקום של המדינה היהודית, היהודית קשה מכל מיני סיבות, כי עכשיו אני ואתה כחילונים, פריבילגיים, אשכנזים, לא משלמים שום מחיר על החילוניות שלנו, אתה מבין? אבל הם כן, לדוגמה, הרבה מהאוכל שהם אוהבים, אי אפשר להביא לישראל. עכשיו, אתה אוהב שרימפס, אבל זה לא התרבות שלך לאכול סלט שרימפס קר דוחה, כמו שהרבה רוסים אוהבים. אתה מבין? לא, ברצינות, זאת אומרת, הממסד הדתי הישראלי לא מאפשר להם לחיות את האורח חיים שהם רוצים לחיות, וליברמן מצליח לייצג את האוכלוסייה הזאת, והמאבק של ישראל ביתנו, סביב נושאים של דת ומדינה, הוא מבחינתי מאבק שמאלני, הוא מאבק ליברלי, שנועד להפריד את הדת מהמדינה, זה דבר ליבה בשמאל האמריקאי, ובכלל, ליברמן, זה one state or two state, הסיום שלו לסכסוך, תחת איזה קטגוריה נופל, ליברמן, מבחינת הפלסטינים, הוא שמאל או ימין?
אחי, הדבר הכי שאני חושב עליו, אחי, זה לקנות בייקון בטיב טעם, אחי.
לגמרי. זה במובן, בכלל, כל העלייה של טיב טעם מבחינה תרבותית,
זה עיוות.
זה עיוות. טיב טעם היא המקבילה התרבותית של עיוות. אמיתי. אני אומר לך באמת.
וואלה.
כן, בטח. זה identity politics רוסי, במובן הכי יפה, אומר זה רוסי, כאילו סלאבי או לא משנה, יש לחלק הזה של העולם. בטח. מה, הגיעו לפה מיליון אנשים, מחלק מהעולם, שהוא, אתה יודע, נגיד שזה עולם המלואו, זה מעליב, זאת אומרת, זה יקום המלואו. זאת אומרת, יש תרבות שלמה. עכשיו, זה נכון שיש לתרבות הזאת הרבה קשרים מעניינים שלי עם ישראל, אבל ברמה אמיתית, ליברמן מייצג אוכלוסייה, זאת אומרת, בעיקרון הוא מייצג מיליון איש שעלו לפה, ואף אחד לא דואג לאינטרסים שלהם, ואני ואתה מתנסים עליהם, אנחנו קוראים אנשים שלהם זונות, אנחנו קוראים להם מנקים, כן? למרות שהם לא, הם נחותים, למרות שהם אשכנזים ואמורים להיות חלק מהאליטה האשכנזית, הם לא, כן? נושא שדיברתי עליו ברעיון שלי עם ניסן שור, הוא מדבר על הזהות הזאת של יוצאי ברית המועצות, כאשכנזים שלא נהנים מפירות הכיבוש והאפרטייד, ואני חושב שזו הבחנה מאוד יפה, או לא נהנים מפירות המדינה הציונית, אז זה נורא נכון, ואיווט מייצג, במובן המרקסיסטי, הוא מייצג אוכלוסייה עם צרכים. אבל בואו נחזור שנייה לסכסוך, ליברמן, זה שמאל או ימין? מה הפתרון של ליברמן לסכסוך?
אני דווקא רציתי לשאול אותך...
נגיע לדרי, אל תדאג.
לא, אני דווקא רציתי להגיד לך, ללכת כבר על הזה של טיב טעם, אתה קלטת שמה שקורה שם ברחוב הרצל, איזה הנג מסיבה של רוסים, משהו כאילו וייב, אני תמיד עובר שם, ואני מין כזה,
אני זוכר שהטיב טעם נהיה עניין, ואני בעיקר זוכר ש...
גם יש שם את הזה של היין בפרנקל, גם מקום חמוד.
אין לי מושג מה זה לא.
כאילו נהיה הנג רוסי איפסטרי נכון, בכל מיני פינות בעיר.
אתה מדבר על משהו אחר לגמרי. אחרי המלחמה באוקראינה, הגיע לפה עוד 60-70 אלף רוסים. עכשיו, מי הם ה-60-70 אלף רוסים האלה? זה הילדים של כל אלה שלא רצו לבוא ב-90s, אוקיי? נפלה ברית המועצות, המון יהודים הגיעו לפה. לא כולם. חלק נסו לאמריקה, וחלק נשארו ברוסיה, או בברית המועצות, לא משנה, בליטה, באסטוניה, נשארו בגוש.
אוקיי.
אוקיי? נגיד עכשיו ספציפית אלה שנשארו במוסקווה וסנט פטרסבורג, כנראה נשארו שם, אחי, כי הם היו קרובים קרובים לצלחת. והם אמרו, אני לא רוצה לעבור לשיט הול שנקרא מדינת ישראל, כי אני פה בהרמיטאז', אחי. אני באליטה. אני באליטה של רוסיה הלבנה. ואולי אפילו אני חושב שמה שפוטין עושה זה חרה, אבל וואלה, כאילו, אני חלק מהאליטה, כמו דרך אגב שאני ואתה חלק מהאליטה של מדינה שעושה משהו חרה. כמובן זה המצב של ישראלים בחול היום, מזכיר מצב של רוסים. וכמו שלא מעניין אותך, בן אדם רוסי שיגיד לך, אני שמאלני, ואתה אומר לו, בסדר, אבל אתה חי תחת פוטין, אז אתה כאילו, כן, המיסים שלך עכשיו כובשים את אוקראינה. אז באמת זה מה שקרה. כל הרוסים שהרגישו בטוב ובסדר להישאר ברוסיה של פוטין, בעצם ברחו, המון ברחו, והרבה מהם הגיעו לפה, והגיעו לישראל בעקבות הפלישה לאוקראינה, גם המון אוקראינים וגם המון רוסים, בעיקר רוסים, שאם אני חושב שאני אומר את זה נכון, אבל אני שמעתי מחבריי יוצאי ברית המועצות, שהם קוראים להם glossy Russians, רוסים כאילו glossy, כאילו נוצץ, כי הם כאילו מין, אתה יודע, באמת הפוצים של הפוצים של הפוצים. עכשיו פגשתי כמה כאלה בבתי קפה שאני יושב בהם, דיברנו על זה בפוד השני שלי, תשמע, הם לא, הם אנשים באמת, זה כאילו האיפסטרים של האליטה של האיפסטרים של מוסקווה, הם הגיעו לפה, ומבחינתם אתה חי בביצה של קופים שמשחקים בצועה שלהם, אתה מבין? עכשיו, הוא בא לתל אביב, כי הוא ניסה להגר, הדרכון הרוסי שלו לא שווה כלום היום, יש ארבע ערים שהוא יכול לנסוע אליהם, שמעניינות אותו, תשקנט, טיבליסי, איסטנבול, ובגלל מזלו, סבא שלו כנראה היה יהודי, או תל אביב. עכשיו, הוא לא רוצה לנסוע לתשקנט, כי זה לא מעניין אותו. להיות בחלק הזה של העולם. הוא נסע לגרוזיה, אבל הוא גילה שזה מלא בגרוזינים ומלא רוסים אחרים, וזה לא כיף. אז הוא נסע לאיסטנבול, אחד מהערים הגדולות של העולם. אבל הוא גילה דבר נורא עצוב ברגע שהוא הגיע לאיסטנבול, שהוא באמת רוסי, והוא באמת בעצם נורא גזעני כלפי כל מי שהוא חום. והוא לא רוצה לחיות בעיר שהיא על התפר בין מזרח למערב, היא עיר אוריינטליסטית. הוא אהב את מוסקווה, אחי. הוא אהב את סנט פטרסבורג. הוא אהב את המערב. אמרו לו שתל אביב היא טקסיטי, אז הוא בא לפה, אבל תשמע, בכל זאת זה הלבנט. בשבילו אתה קוף. אתה צריך להבין את זה, אתה קוף מטונף.
אז כמו מה שאני...
מטונף שמורח את הצועה שלו על עצמו, וחושב שזה תרבות.
שאני נכנס לקנות יין בפרנקל שם בפינה.
זה הם מדברים רוסית ביניהם, הם אומרים...
אז להוריד את הראש כאילו?
100%. זה אחד מהדברים הטרגדיים שקרה לתרבות הרוסית, למיכל אתה על זה לפני זמן, זה שזה בעצם אחד מהתרבויות, באמת הכי גם, עזוב מפוארת באמת מבחינה תרבותית, גם הכי... במובן זה הכי מתנסית, במובן זה הכי גאוותנית, כן? והתרבות הרוסית היא בעצם התרבות שבונה את ישראל, כן? זאת אומרת, המון מהאליטה הציונית של עלייה שנייה, וזה הם באו גם מרוסיה, כן? ואיכשהו שהרוסים מגיעים בנייטיז, אנחנו רק מתגזעים ומתנסים עליהם. יש בזה איזו אירוניה נורא מצחיקה. אתה מבין? אתה חושב שפתאום היה עלייה מפולין, והיית יורד על כל הפולנים. עכשיו היה עלייה מרומניה, והיינו יורדים על הרומנים. אנחנו גם רומנים ופולנים וזה.
כמה אנחנו רומנים, אחי?
אני יכול לתת דרי עכשיו?
חזרה לחיפה, אחי. רחוב הבנקים, שגרירות הרומנית, קונסוליה רומנית, שמתי שם מדבקה.
שנייה, מוזיאון התרבות היפנית? טיקוטין, אחי?
מקום ביג.
אני מת שנעשה את האירוע שלנו בטיקוטין. יש שם קיר טיפוס?
אני רציתי אולי מחוץ לקונסוליה, בחוץ, כי עומדים ונשבעים לדגל.
יש איזה שם, זה נקרא הפגנה, וזה לא רעיון טוב בימים כאלה.
תקשיב, מה שאני מציע שנעשה ככה, הולך לנהר זה 30 דקות, בוא נעשה ככה, הפרק הקודם זה היה הראשון, מנהיגים, הפרק הזה זה מנהיגים פרק 2, אפשר לקרוא לו פרק המנהיגים נקמת הסית.
אתה רצית לעשות התקשורת.
הפרק הבא, אחי, מנהיגים ושלב את האש הירוקה. אני רואה שהולך לנו טוב, אחי. אהבת אבל את החזרה להארי פוטר, אחי? להאריק? לדמבלדור?
מה שאתה לא יודע זה שאני הולך לדבר פרק הבא.
איבט כסנייפ, אחי.
על אריה דרי.
אריה כמי? כהגרד.
סתם.
לא, כהוא מסלידרין.
לא, מה פתאום?
איך קוראים לו?
זה מה שאתה חושב?
איך קוראים לו?
סנייפ?
לא, הילד, הבלונדין, מלפוי.
אוי כבר, מה פתאום, אחי?
אריה דרי כמי, אחי.
מה פתאום? אם כבר, זה שאלה, וואו, בתוך הריפוטר?
אריה דרי כסוהרסן, אחי?
אריה דרי, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, זה קצת מצחיק מה שאני אגיד, אריה דרי הוא ממש בכוחות האור. זאת אומרת, אריה דרי הוא בשום עולם, זאת אומרת, לשם הדיון, ליברמן הוא פוליטיקאי הרבה יותר מסוכן וחסר אחריות מאריה דרי. אריה דרי הוא הפוליטיקאי הכי מרקסיסט בישראל, כמו ליברמן הוא מייצג אוכלוסייה מאוד ברורה ומאוד מוגדרת, והוא נלחם לאינטרסים שלה, אולי הוא עושה את זה באופן שאנחנו חושבים שהוא רע לאינטרסים הלאומיים, אבל הוא מבין שפוליטיקה היא דבר קונפליקטואלי, ואריה דרי הוא להערכתי, אולי אחרי ביבי, או, זאת אומרת, ברמה של ביבי, הבן אדם הכי חכם, הכי אינטליגנטי, להיכנס לפוליטיקה הישראלית בחצי השני של המאה ה-20, זאת אומרת, זה, אין בכלל ויכוח על זה. אריה דרי הוא עילוי, במובן האמיתי של המילה, זאת אומרת, הוא עילוי, הוא בן אדם שאם הוא היה חילוני ובאמריקה הוא היה רוד סקולר, כמו קלינטון, אני חושב, אני תמיד לא מדייק את הפרט הזה, אריה דרי היה, אני חושב, שר בגיל 29, אתה יודע את זה?
אני לא.
זה דבר מטורף.
אז מה אתה רוצה, הפסקת, יש לך חצי שעה לתת
לא,
על זה?
לא, אני לא אתן, אני אתן לו משפט על אריה דרי, רק
ואז לסגור את
כן,
זה.
כן. מה שמדהים באריה דרי, זה מה שאמרתי שהוא מייצג את האוכלוסייה הזאת, זה שהוא גם יצר בעצם, זאת אומרת, הוא בעצם עזר לה להפוך להיות תופעה לאומית, כאילו ספרדים דתיים, חרדיים בעצם, הוא ברא זירה, זאת אומרת, היא הייתה קיימת, וסרט נורא מעניין על הקמה של ש"ס בבחירות המקומיות לירושלים ב-83, אבל אריה דרי כאילו מין הוא באמת מי שעוזר לזה to go national ברמה אחרת. ש"ס היא תופעה תרבותית רחבה ממערכת חינוך ומערכת מפעל הזנה וזה.
אבל מה קורה שאם הוא זכאי, הוא זכאי?
מאוד קל, הוא פשוט מושחת בצורה בלתי רגילה, כי הוא גנב, בדיוק כמו אריק שרון, אנשים מושחתים ברמה שהם בכלל לא, זה כמו הם אולמרט, שהם מגיעים לבית משפט, הם כאילו שואלים אותם, כאילו מנסים להתאמת איתם על זה, והם בכלל לא מתאמתים, הם כאילו מין, כן, אז כאילו אז הייתי במשרד, ואז הבאתי את אח שלי שיקח את כל הרייטים וימכור אותם. ואז שהוא בחוץ, אז הוא כאילו מוכר את הרייטים, כן, והוא מוכר את זה, ואז מישהו אומר לו, תביא קבלה, ואנחנו אומרים, לא, אין קבלות. וקיצור, אז אני דוחה את הכפס לתוך התיק, ככה, כאילו, זה מה שהוא תופס כפוליטיקה, זאת אומרת, זה כמו שכאילו מין אולמרט, שאלו אותו, איך הולילנד, איך זה, כאילו, אתה יודע, הוא חשב, כאילו, התשובה שלו הייתה, חשבתי שזה היה משמעות להיות ראש עיר, כאילו, לא הבנתי, את העניין, לא הבנתי את השאלה, אז כאילו, אריה דרי הוא פשוט כזה, עכשיו, הוא זכאי, חשוב למה שקורה היום, כי זה הפעם הראשונה שיש מתח בין הממסד המשפטי, השלטון החוקי, לבין הממסד הפוליטי, בצורה כאילו שלילית, והוא זכאי, הוא בדיוק המקום הטראמפי, ביבי הזה של כאילו, אנחנו מתים על דרי, אנחנו לא מסכים שהוא הולך לכלא, והוא אומר, סבבה, לא אכפת לי, כאילו אני נצל את זה שרודפים אותי, כי באמת גם שווה שרודפו אותו, גם בשביל להסיט, כאילו, בשביל להגיד, אני זכאי. הוא לא היה זכאי, וזה שאורי זוהר, נגיד, עושה סרט בשם, הוא זכאי, שנועד להסביר שאריה דרי זכאי, זה גם דבר מדהים. זה שאורי זוהר מעריץ את אריה דרי, גם תופעה מעניינת, אורי זוהר אשכנזי, למה שהוא ילך לשם? כי אריה דרי הוא איש מטורף. ואחד הסצנות המדהימות עם אריה דרי, ובזה אנחנו נסיים, שאותו רבין, שכל הסמננים חושבים שהוא היה איש שלום כזה גדול, הוא לא פשוט היה גנרל שימין ב-two-state solution, כמו מטעמים פרגמטיים, פרגמטיים במובן הכי צר של המילה, אז
מה אותו... זה בכלל אומר, אחי?
שהוא לא, זה לא שהוא בן אדם שחשב שזה רע שאתה כובש את העם הפלסטיני, וחשב שאם...
פרגמטי זה מבינים?
לא, פרגמטי אומר שהוא הבין שזה רעיון טוב לעשות שלום, כי הוא אמר שאם לא נעשה, כי הוא הבין שזה האינטרס שלנו במובן הכי צר. הוא לא הפריע לו, הוא לא האמין, הוא לא מאמין כמוני, נגיד, שאם אתה שולט בעם אחר, בסוף מה שקורה זה שזה משחית את הערכים הלאומיים שלך, ואתה נהיה מדינה מושחתת. כי אם אתה צריך לנצל עם אחר ולהדחיק את זה, אז זה, הכיבוש באמת משחית. זה לא מה שהוא חשב. פשוט חשב שאולי יקרה השביל לאוקטובר, אז עדיף להגיע לשלום. אז לא עניין אותו באמת לפתור את הבעיה באיזה רמה מהותית ערכית. עניין אותו ברמה פרגמטית לפתור את הבעיה. כמו אריק, במובן הזה. במובן הזה לא היה הבדל. אז הוא, נכון שהוא היה בן אדם שערכי הליברליזם היו יותר קרובים לליבו, לכן הוא לא האמין בלעשות טרנספר מרצון. שזה נגיד מה שליברמן אומר. טרנספר לא, לא מרצון. ליברמן אומר, בוא נעשה שתי מדינות לשתי ימים. ואז אומרים לו, איזה גבולות? הוא אומר, איפה שיש רוב ערבי, כרגע, בגדול, יהיה מדינה פלסטין. איפה שיש הרבה יהודים, יהיה ישראל. ואז הוא אומר לו, שנייה, אז מה יהיה ביפו? הוא אומר לו, לא, זה יהיה חלק מישראל. הוא אומר לו, אז מה יהיה בכל שאר המקומות? הוא אומר, נפנה אותם. איך? נביא אנשים עם רובים, ונביא מסעיות, ואז נבוא אליהם עם הרובה, ונגיד, תעלה על המסעית, וניקח את המסעית, ונפנה את האנשים. הוא אומר לו, לא, זה נקרא טרנספר, אתה לא, זה פשע נגד האנושות, אתה לא יכול לעשות, זה war crime. אז הוא אומר, אוקיי, זה לא מעניין אותי, כאילו, כי אני רוצה לסיים את הסכסוך באופן הזה. ובן הזה, הוא דמות נורא מעניינת, איבט. יש לו תפיסה של two state, שכוללת גם טרנספר. כלומר, זה הוא איש פסיכופת, אבל הוא לא one stater, הוא אין לו תפיסה דתית של ארץ ישראל השלמה, כן? זאת אומרת, זה מעניין. בחזרה לאריה דרי, משפט אחרון ואני אסיים. אז אותו רבין רצה להפציץ את הכור הגרעיני בעיראק, כור שהתחילו לבנות בעיראק. אריה דרי היה שר הפנים, אני חושב, כן, בגיל מאוד מאוד צעיר, והקפיצו אותם, טריק של גנרלים ידוע, וראשי משל אחר הזה, להיכנס קבינט מלחמה בלילה דחוף, בשבת, בשביל להעביר את ההצבעה שלך זריז. אתה מביא את כולם, ואתה אומר, תקשיבו, יש עכשיו להצביע, יש עכשיו הזדמנות לתקוף את הכור בעיראק. רבין הוא הפאקינג גנרל של ששת הימים, כן, אף בן אדם, גם ממשלת כאילו מין שמאל, זה לא ממשלה שאתה חושב שכאילו מין בא לעשות זדון. ו- ורבין מכנס את הקבינט, אומר, אנחנו מתקוף את עיראק. וכל החדר אומר, בטח, 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 כל מפלגת העבודה, כן, כן, כן. ואז מגיעים לילד בגיל 29, אריה דרי, שאיפר שבת, ולא ידע אם מותר לו, והתייעץ עם הרב עובדיה, אם מותר לבוא לישיבת קבינט בשבת, כי האם זה פיקוח נפש. ואריה דרי פשוט מסתכל, אני חושב שהוא באמת בן 29 או 30 או 31 או משהו כזה, מסתכל רבין ואומר, לא הבנתי, למה צריך לתקוף בעיראק? ואז רבין מסביר לו, וזה אומר, לא, לא הבנתי. האמת שלא, זה לא נשמע לי הגיוני, נשמע לי גם, למה אנחנו עושים את זה בשבת? זאת אומרת, זה נראה לי מאוד בעול. גם לא כך הבנתי, מה אתה... דבר מדהים, זאת אומרת, הבן אדם היחיד שמפעיל שיקול דעת ביקורתי בחדר, אל מול זה, זה הפוליטיקאי החרדי הצעיר. זה אריה דרי. אתה מבין? זאת אומרת, זה יש פה איזה clarity, כמו שאתה אמרת, כאילו, מין אנשים שהם וולגר... זאת אומרת, he sees it. ואני can't unsee it, הוא רואה את זה, ובאללה זה יש פה משהו נורא מעניין. עכשיו, מקביל לזה, אני יכול להגיד, כי יש פה בטח באנשים ברגע שכבר כועסים, גם על איבט, גם על אריק, גם על זה. כן, הם, היו כולם גם אנשים מזעזעים, כן? זאת אומרת, אריה דרי באמת אדם מושחת. הפוליטיקה החרדית שהוא, הפוליטיקה הזהויות החרדית שהוא עזר לי בישראל, היא בהרבה מובנים אסון. אבל הוא דמות מרתקת. הוא אחר, והוא פועל מתוך מקום של תפיסת עולם רחבה יותר, שאני קשה לא להעריך אותה.
בא לי לשמוע עוד נקודות לאורך ההיסטוריה שלו, כי אני לא מכיר כלום, אחי.
וואו, אפשר, פשוט, אני חושב ש...
או שגמרנו את המאזינים, אחי.
אני אגיד את זה, שמע, אז הוא הפוליטיקאי, אני חושב שהוא גם נראה מאוד טוב, יש עוד איזה אנקדוטה קטנה, שהיה לו בעצם יריבות שנים עם אלי ישי, את זוכרת אלי ישי? אלי ישי היה מי ש... זאת אומרת, הם תמיד היו נאמבר 1-2 כזה בשס, אלי ישי הוא איש ימין קיצוני, הוא נהיה ממש מין, כמעט מין בן גביר, בבן גביריזם. ותעזב לא בעלי לעשות את זה, בוא נסיים את הפרק.
יאללה. עד כאן היסטוריה אינטלקטואלית גסה, תודה רבה לעומר בן יעקב, ללהקת בסיסטיות על המוזיקה המקורית, לדרי ולזכאות, אנחנו זכאים, אחי?
לא, ובעיקר להבינו שבשמיים, אחי.
טוב, יאללה, peace out.